הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה, BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
Cinemascope.
Yeah.
Cinemascope. Cinemascope. In Yair Raven.
So, yeah, that's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, but
hi,
better.
There.
אהלן. סינמסקופ ברדיו הקצה. אני יאיר רווה. וזו תוכנית מספר 206, 15 בינואר, תת שבט. היום בעוד שבוע בדיוק התפרסמו המועמדויות לאוסקר, אבל אנחנו לא נוכל להגיד עליהם מילה, אם לא נגיד תודה קודם לעומר סנש, ספיר כהן, לאה שפיגל, בן אש, אורי קדישאי, ניר לימור ומכללת BPM. ותודה לקואמי שבזכותו כולנו פה, ותודה שוב לעומר סנש. רגע לפני השידור התקשרתי אליו בפאניקה כי הכפתורים לא עבדו לי. אני, יש לי פה אורח היום, ואני יודע כבר די טוב אחרי 206 תוכניות להפעיל תוכנית לעצמי, להפעיל תוכנית לשני אנשים, אני קצת נכנס לפאניקה. אז קודם כל תגידו שלום לבנימין טובייס שאיתי באולפן היום. אהלן בנימין.
שלום.
אתה לא בודול עכשיו. קיבלתי גם את גם את הכיסא הנמוך וגם את המיקרופון של עובד.
אני מרגיש כמו שר חוץ טורקי. שלום שלום, תודה שהזמנת אותי.
אני שמח שבאת. אנחנו פה היום לדבר על סרטים ולריב עליהם קצת, כי יש כמה סרטים עכשיו שהם מאוד מדוברים, ושיש בינינו כמה מחלוקות עליהם, אז ננסה להתגושש, במרכז הוויכוח נדבר על סגן הנשיא, ו... שאתה אהבת, כן, נעשה ספוילר, אתה אהבת ואני פחות, ככה שאני, אין לי דרך לדעת שאתה לא קריסטיאן בייל בתחפושת עכשיו.
כלומר, לקחתי השראה מהשטן, שזה נחמד בוויכוחים על סרטים.
שהוא בא לייצג את הסרט. אז על זה נדבר. אז בוא נתחיל עם זה בעוד שבוע מהיום, המועמדות לאוסקר. יהיה משהו מפתיע שם?
תראה, אני מודה שאני, זו עונה כל כך מבלבלת, וזה כיפי, אני חייב להגיד. כלומר, ברמת האימורים, כל אימור שאני אעשה, אני אצא מטומטם לחלוטין. אני השנה שעברה, החוטים נסתרים לפתע, זינק באוסקרים, ואף אחד לא ראה את זה בא, ואני כאילו הייתי, היי, איזה יופי, כאילו, הם ידעו לזהות. והטעם של האקדמיה נורא משונה בשנים האחרונות. כלומר, נניח רומא כמקרה מבחן, זה יכול להגיע למצב ש... באמת קורון מועמד ל5 אוסקרים, וגם יכול להגיע למצב שרומא לפתע שאט אאוט, ולפתע כולנו נגלה נגיד בדיעבד, כן, בטח, ידענו שזה עומד לקרות, הם לא אוהבים את נטפליקס, זה היה ברור. כמובן, מבחינתי שתי האפשרויות הן ריאליות, עם כל זה שנראה שרומא כרגע הוא פרונט ראנר, אותו דבר לגבי בוהימיאן רפסודי, אנחנו יכולים לפתע לגלות שהוא זוכה לכמות מגוחכת של מועמדויות, או לחילופין לגלות שהוא בכלל לא במרוץ לסרט, ואז להגיד כן, בטח, ידענו שגלובוס הזהב אין לזה שום משמעות, כולנו ידענו, אמרנו לכם קודם.
כן, אתה אומר שזה כאילו הכל פתוח, אני לא יודע שהכל פחות פתוח ממה שאני יודע, אני לא יודע מי יזכה, אבל אני יודע שבמועמדויות אנחנו פחות יותר יודעים מי יהיו. השאלה באמת היחידה מבחינת תעלומה, אז האם רפסודיה בוהמית יהיה מועמד או לא. כלומר, הוא היה מועמד לגלובוס הזהב ואף זכה, והוא לא היה מועמד בטקס בחירת המבקרים שהיה השבוע, ולכן לא זכה. ההצבעה למועמדויות לאוסקר התחילה אחרי הגלובוסים, כלומר שזה בהחלט גרם למי שלא ראה את רפסודיה בוהמית ללכת לראות אותו אחרי זה.
ויש עוד סרט שאותי מאוד מסקרן לדעת מה יקרה איתו, אפילו ברמת, למרות שזכייה עכשיו נראית די בלתי אפשרית, וזה כמובן הפנתר השחור. בהקשר הזה, ששוב, זה שוב סרט שמבחינתי יכול להיות הכל הכלום, במובן הזה שאנחנו יכולים לגלות לפתע שכמו Mad Max Fury Road, הוא זוכה למועמדויות לא רק בכל הטכניות, אלא גם לייצוג מאוד יפה, גם אפילו בפרס הבמאי, לריין קוגלר, או לחילופין לגלות שכמו אביר האפל, לפתע, הנה שוב הוכחה שהאקדמיה מתעלמת מקומיקס, ואפילו לראות אותו בפרס הסרט. אז אני מאוד סקרן, האם זו שנת, לא קריד מהפכה, כי בכל זאת, בעיני זו בחירה קצת פחדנית ללכת דווקא עם הסרט הזה ולא עם הנוקמים, אבל אבל כן, זו השנה שתירשם בתור, הנה הטוקן הראשון כסרט קומיקס ראשון שמועמד לאוסקר, או לחילופין, הנה עוד הוכחה לבייס של האקדמיה. שוב, בשנים האחרונות, מבחינת טעם של האקדמיה, אני יודע מעט מאוד, אז נכון שבשנים האחרונות ראינו אותם הולכים לכיוון האליטיסטי יותר, אז לכאורה מצבם של כל הפייבוריטס בהם, גם הפייבוריט הוא טוב מאוד. זהו, יהיה מסקרן עם כל זה שאני חייב להגיד שהשנה באמת אין אף סרט שאני נפלתי עבור, כאילו רומא, רומא סרט יפה מאוד, אבל מעבר לכך, גם עליו אני לא משתגע, ואני לא מעורב רגשית, אז זה הופך דווקא את המרוץ ליותר כיפי, זה כמו...
אז פה אני מסכים, אני מסכים שפתאום מרוץ אחרי גלובוס הזהב, ואחרי טקס בחירת המבקרים, המרוץ נהיה מעניין, כי לא לגמרי ברור מי הולך לזכות, ואיכשהו נדמה שכמעט כל מי שיזכה יהיה משהו תקדימי בו, שזה מסקרן בתולדות הוליווד. אפילו סרט שלכאורה, לדעתי, נורא נורא צפוי שהוא יזכה, כוכב נולד, של ברדלי קופר, זה עדיין רימייק, ועוד רימייק רביעי. אז גם זה משהו שלא היה. ואמרת נכון, וזה משהו שאני כן רוצה להגיד למאזינינו, לשים לב ביום שלישי הבא, ב3:30, כשיחוזרו המעמודיות, זה כבר תהיה אחרי התוכנית של שבוע הבא, אבל לא נוכל לדבר על זה שבוע הבא, כן, לא, אז זה יהיה לפני שהתוכנית. פנתר שחור, זה גם נכון, עוד מעולם לא היה סרט גיבורי על וקומיקס, שהיה מועמד לאוסקר לפרס הסרט, כולם חשבו שאבירה אפל יעשה את זה, וממש שינו לו את החוקים בגללו ובלכבודו, של להרחיב את המנעד, וזה לא קרה. אפילו סופרמן של ריצ'רד דונר לא היה מועמד בזמנו. אף סרט, אני ממש חושב, אלא אם כן אני טועה ושוכח משהו, אף סרט לא זה. אז האם פנתר שחור ישבור את זה? אין לו סיכוי לזכות, הוא לא יזכה, תשכחו מזה. אבל עצם זה שהוא יהיה מועמד, זה יהיה פריצה דרך נורא 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 גדולה. ואיזשהו סוג של הכרזה מצד האקדמיה שהם מכירים בזה שהסרט הזה הוא יותר מסתם סרט קומיקס וגיבורי על, אלא באמת איזשהו סוג של תופעה תרבותית.
אני מודה שגם העובדה שזה פנתר שחור, ואני בסך שאני חוזר לנקודה הזאת, לא נוקמים מלחמת האינסוף, מאוד מרגיזה אותי. כלומר, ברור שבחירה בו תהיה קודם כל בחירה להצהרה. אני חייב להגיד, נניח, בוא נסתכל על סרטי אנימציה, מאז שהיפה והחיה היה סרט האנימציה הראשון שהיה מועמד לאוסקר.
כמעט האחרון.
כן, היינו אפ לדעתי גם, וטוי סטורי 3 לדעתי. אז ברמה המהותית שום דבר לא השתנה. כלומר, ההצהרה הזאת תהיה סמלית ותולו. העובדה נניח ששנה שעברה לוגן, יו ג'קמן לא היה בכלל בדיבור על פרס השחקן, ואני זוכר גם ריין ריינולדס היו חובבים. העובדה הזו, אני אומר, מרגיזה אותי. עם כל זה, אגב, שאני לא איזה חובב קומיקס גדול, זה פשוט מרגיז אותי שעדיין יש ז'אנרים באוסקרים שהם מחוץ לתחום, אז ראינו שבשנים האחרונות הם קצת יותר גמישים עם פנטזיה, אגב, הזוכה של שנה שעברה, אבל אני קורא לאקדמיה, די, תוכיחו ליברליות, אין ז'אנרים מוקצים, נגמר הזמן.
ואחד הדברים שעכשיו מאזינים בבית אומרים, קורא לאקדמיה, חכה. אז לפחות שישה ממצביעי האקדמיה הם ישראלים דוברי עברית שגרים גם בישראל, אז זה משהו, זה על פי את האחוז, שישה מתוך 6,000, או שבעה מתוך 7,000.
אם אני אגלה את ג'וש ברולין בין המועמדים לשחקן משנה, לדעתי אפילו אני לא רואה אותו בגורוז אוף גולד באיזה מקום 50, אני אגלה אותו, אני יודע שזה בגללי.
אז זהו. טוב, אותי מסקרן לגבי שבוע הבא, זה האם תום יורק הולך להיות מועמד לאוסקר. זה
להשוות עם ג'וני גרינווד.
א', להשוות עם ג'וני גרינווד, גם כי אחד הדברים היפים שהכי אהבתי השנה בקולנוע הזה, את המוזיקה שלו לסוספיריה. לא אהבתי את סוספיריה, כן אהבתי את המוזיקה של תום יורק, וגם זה מקסים בעיניי. אקדמי אוורד נומני, תום יורק מגיע להופיע בישראל, ונדמה גם שזה נורא חשוב לו. הוא עכשיו התקבל להול אוף פיימא, מישהו קיבל איזשהו סוג שלנו את זה, והוא לא רוצה לבוא, כי מבחינתו עכשיו מה שמעניין אותו זה המוזיקה שלו לסרטים. אז זה נוגע לי לליבי, שמישהו שבאמת כבש כל כך הרבה פסגות מוזיקליות, פתאום זה עכשיו הדבר שהוא רוצה, מאוד מאוד ישמח אותי שהוא יזכה. ובצירוף מקרים, לא לגמרי מקרי, אתמול יצא, או אפילו היום, סינגל חדש של רדיוהד, שהוא בעצם סינגל ישר, זה שיר ישן שלהם מאלבום הקודם, שהיה בי-סייד באלבום הקודם, ועכשיו הוציאו את זה כסינגל רשמי. אז אני רוצה להגיד שזה הסינגל החדש של מי שבעוד שבוע הלוואי יהיה מועמד לפרס האוסקר, תום יורק, זה איל ווינד. איל ווינד. כמובן, זה היה בי-סייד באלבום קודם, או בונוס באלבום קודם, ועכשיו יצא כסינגל, וטום יורק, אנחנו מקווים, אני מקווה, שבשבוע הבא הוא יהיה מועמד לאוסקר, ודיברנו כשהשיר התנגן והמיקרופון היה סגור, שכנראה שאין באמת סיכוי שזה יקרה. אנחנו פה בשביל להפשיל שרבולים ולהתגושש, כמו Two Tribes בשעתם, על הסרט סגן הנשיא, וייס, הסרט החדש של אדם מקיי, על סגן נשיא ארצות הברית, דיק צ'ייני, יפה מצידו של אדם מקיי, שהוא לא קרא לסרט דיק.
היה כבר סרט כזה, לא רע.
סרט על הניקסון, על הילדות שבא...
כן, מישל וויליאמס בתחילה, וקריסטין דאנס, אם אני לא טועה. סרט יפה מאוד.
אז יפה, יפה מצידו שהוא לא זה, אז על דיק צ'ייני, סגן הנשיא, וייס, יש לומר, גם זה חטא, כן? זה אבון, גם את זה צריך לזכור. אני חיבבתי את הסרט, כלומר, נהניתי בזמן הצפייה, אפילו צחקתי כמה פעמים, חשבתי שהוא סרט נורא מצחיק, אנשים שלי בפייסבוק, לפחות האמריקאים, כתבו שזה סרט נורא נורא, שנורא יפחיד אותם, והוא סרט אימה, וסרט שהלחיץ אותם, וסרט... אני חושבת שהוא נורא מצחיק, אבל לא ממש התפעלתי ממנו כל כך, אבל אז אתה נורא התפעלת ממנו, אז אמרתי, יאללה, תשכנע אותי.
אני חייב להגיד, אני מסרט לסרט, אני אוהב יותר את אדם מקיי, ו... ניתן לו איזושהי מסגרת, יש בקולנוע שלו משהו שמסעיר אותי, שאני יודע שזה נשמע קצת מגוחך כשמדברים על במאי כמו מקיי, שבאמת מגיעים מקומדיות שנורא נורא נטו לזלזל בהם, וכמובן היום כולנו יודעים שאחים חורגים זו יצירת מופת, ואפילו והרי החדשות, והנה הוא עשה את הפנייה החדה למכונת הכסף, ואני חושב שמקיי מעבר לאישיותו קודם כל במאי שמגיע מקומדיות, והנה עושה סרטים על אקטואליה ועל נושאים אקטואליים בוערים, ולכאורה קופץ in over his head, יש בקולנוע שלו משהו שמסעיר אותי. אני רוצה לקחת דווקא לפני שמתחילים לדון על וייס, להגיד הסוף של מכונת הכסף, מי שזוכר, ריין גוסלינג ככה פונה למצלמה ואומר, אבל אני לא הגיבור של הסיפור הזה. שזה בעיניי משפט מפתח להבין את שני הסרטים. כלומר, הקולנוע שמקיי עושה הוא קולנוע שלא נכנע למוסכמות של כך צריך לספר סיפור, אפילו סיפור ביוגרפי במקרה הזה. אני אתחיל מה שנקרא בהודעה, מה שנקרא לצד השני, שבעיניי וייס אכן יש בו משהו פחות שלם ממכונת הכסף, לפחות גם אפילו בדרך הזו, ובאמת הבלגן לפעמים עובד לרעתו, אבל אני חושב שמקיי דווקא ברעיון הזה של, קודם כל, ביוגרפיה של דמות שאין שום ניסיון לעורר הזדהות אליה, וגם אין שום ניסיון לעשות איזושהי ביוגרפיה לינארית, אלא באמת ביוגרפיה נקרא לזה אסוציאטיבית, מה שמקיי עושה פה עם האורך שלו, הנק קורווין, למיטב זיכרוני, שהיה אגב גם אורך של עץ החיים, והאורך של מכונת הכסף, כלומר, הוא מכניס אלמנטים שהם מאוד, מעבר לכך שהם לא הוליוודים, הם באמת בוחנים את היכולת של הצופה להזדהות עם הדמויות שהוא מציג על המסך. מכונת הכסף גם...
לא בוחנים, מאתגרים.
מאתגרים ויוצרים דמות שהיא הרבה יותר מורכבת ממה שנראה מלכתחיל, אז... אני באמת חושב בנקודת התייחסות שעכשיו נזכר שכשקריסטיאן בייל עלה לאסוף את גלובוס הזהב ואומר, ואמר, זה אני לקחתי השראה מהשטן, אז אני מודה זו הייתה תשובה מאוד מאכזבת גם עבורי, כי אני חשבתי לפתע או שהוא לא הבין את הסרט, או שקרובה שיותר סביר שאני לא הבנתי את הסרט, אבל לפחות למיטב הבנתי, הדמות של צ'ייני בסרט היא דמות מאוד מורכבת, בניגוד לאינסטינקט לבוא להגיד, אוקיי, הוא נבלה וזהו. לא, אני כן חושב שיש כאן בחינה מרתקת של דמות שמטפחת אידיאולוגיה לאט לאט, ואת האידיאולוגיה שלה מטפחת במקביל להתגלגלותה למעלה, שזו הדימוי הכי יפה שאני ראיתי, שבו מקיי גם משתמש, כלומר, בסדרה של...
אתה מצליח לנסח את האידיאולוגיה הזאת? אני מזהה אינטרסים, לא זיהיתי אידיאולוגיה, אז אולי מה פספסתי?
אני מזהה, קודם כל, האידיאולוגיה לצורך העניין שאני מזהה שהולכת ככה, היא לצורך העניין לגיטימי שאני אשתמש בכל האמצעים כדי להגיע למה שאני רוצה, ואל תבלבלו לי את המוח. שיש בזה משהו שמאוד נכון, אוקיי, טראמפ זה מאוד ברור, ולפוליטיקה עולמית בכלל, ואני חושב שגם הרגע, אנחנו כאן בספוילר זון, אנחנו הכל בסדר, אנחנו לא זה.
כל מי שראה את הסרט, כל מי ששמע את הפודקאסט הזה, את התוכנית, כבר ראה את הסרט, ומי לא, מי שלא,
כן.
שיראה ויחזור.
ואני גם חושב שהאופי...
חוץ מזה, זה גם סיפור אמיתי, אז כאילו, אז הכל בוויקיפדיה.
אני חושב שהעובדה שהוא מרשה לעצמו לכאורה כל הזמן לזלזל באידיאולוגיה גדולה, ו-What do we believe in, ויש כמובן את הסצנה הזו, ואז לקראת הסוף שהוא פונה לצופים ובא ואומר, חברים, כלומר, אתם יכולים להאשים אותי עד מחר, אבל האידיאולוגיה שבשמה אני פעלתי היא האידיאולוגיה שלכם. כלומר, שהוא לראשונה מדבר לפתע באופן רגשני על ה-11 בספטמבר, ואומר, לא, אני הגנתי על המדינה וכך ראיתי לנכון, וזה מה שעשיתי לנכון, ועשיתי את זה בכוחנות, ועשיתי את זה באופן חסר מעצורים, אבל עשיתי את זה כפי שהבנתי הכי נכון. עכשיו, אני מסכים שזו דרך מאוד לא שגרתית, ויש שיגידו פשוט מרושלת להציג את הדמות הזו. אני לא חושב שיש כאן רישול, או לפחות הרישול מכוון היטב, נקרא לזה ככה, ושוב, הסרט כן הסעיר אותי באופן שבו הוא באמת מציג את הדמות הזו, וגם מאתגר אותנו לחשוב על הדמות הזו. עכשיו, אני כן מסכים, התוצאה היא פחות חדה אולי ממכונת הכסף, היא כן גרמה לי, שוב, תוך כדי, על אף האתגור, להזדהות עם צ'ייני, אני אוסיף עוד מילה שלא פחות מעניינת היא הדמות של אשתו שם. כלומר, גם שם, וזה לא רק השחקנית, כלומר, לא רק אימי אדמס שכולנו יודעים שהיא נפלאה וכל דבר שהיא עושה היא משדרגת, אבל גם הרעיון הזה, ששוב, אתה שואל את עצמך, מה האידיאולוגיה של לין צ'ייני לאורך כל הזה, והרעיון הזה שהיא מגשימה את הפנטזיות שלה ואת פנטזיות השליטה שלה דרכו, וזו תובנה מאוד מאוד יפה. עכשיו שוב, האם אני הייתי זקוק לכל הסצנות, האם הייתי זקוק נניח לסצנת הליידי מקבט, המקבט המאוד ברורה שהיא קצת יותר מדי on the nose, יש הרבה סצנות on the nose עם הסצנה, זה אני אסכים עם המקטרגים, לא היה בהכרח, אבל אני כן מרגיש שהתזה מאוד שם, ואני חושב שאני נסחף לאיזושהי אופרה מקוטעת שמניח לי מקי.
אז אני קצת אציג את המקטרגים לרגע. אז קודם כל, המבנה השייקספירי נורא ברור, מקבט, ליידי מקבט, האישה שמדרבנת את בעלה לא להיות לוזר ולהיות מישהו שהיא תהיה גאה בו, ובמידה מסוימת נדמה לנו שכל עלייתו לצמרת וכל האסטרטגיה שהוא עושה, זה כדי לרצות את אשתו, כדי שהיא תהיה גאה בו. זה כאילו אחד הסיפורים שמוצגים שם. ואז יש עוד איזשהו נרטיב שמדברים בו, זה שכל העניין הזה שהם עם מלחמה עם עיראק, כי לשם הסרט הולך, כלומר, יש איזה, קצת כמו מקנמרה עם וייטנאם, אז דיק צ'ייני עם מלחמת עיראק השנייה, שהיא מלחמה מבוססת שקרים, שכולם היום יודעים את זה על ה-Weapons of Mass Destruction וכל זה, אז השקר, הוא זה שמסתבר, או לפי הסרט, המציא את השקר. בין השאר, אחד הדברים שהוא אומר שם, זה כי נשיאים, שזה מה שהוא למד, הוא היה בממשל ניקסון, שנשיאים בזמן מלחמה זוכים לפופולריות נורא גבוהה. אז כאילו, אז זה מתחיל מזה, שוב, לפי הסרט, זה מתחיל מזה שהוא רוצה שתהיה מלחמה, כדי להבטיח את זה שהנשיא בוש, שהוא מבין שהוא אידיוט, וכולם יודעים שהוא אידיוט, אבל אם יש מלחמה, אז כולם מתייצבים לצד ה... לצד הנשיא, זו הייתה האסטרטגיה שלו, של, כן, זה קצת מין דוקטור סטרנג' לב, כי אני רוצה מלחמה, אני אשיג לכם מלחמה, אז כל הדברים האלה נמצאים שם. מה שלי הפריע, קודם כל מבחינת נקרא לזה ההזדהות עם הסרט, לפני שנדבר על הבימוי, זה שלא לגמרי, אתה אומר, הזדהיתי איתו, לא לגמרי הבנתי את זה, אני חושב שבסופו של דבר, למה אני נכנס לאיזושהי סוג של יצירה אומנותית, וזה לא משנה אם זה סרט תעודי או ביוגרפיה או סרט ביוגרפי. אני רוצה איזשהו סוג של פיצוח, לא יודע, או רגשי או פסיכולוגיסטי. אני חושב שלקולנוע יש את הרשות לתת לי איזשהו סוג של מה שנקרא פסיכולוגיה בגרוש, שתגרום לי להבין איך הבן אדם הזה עובד ולמה הוא עושה את מה שהוא עושה. ואני חושב שביוגרפיות טובות גורמות לנו לצאת עם התובנה הזאת של, אוקיי, אני לא מזדהה איתו, אני לא כמוהו, אני אפילו נרתע ממנו, אבל אני מבין את המנוע שממנו הוא בא, וגם אחד הדברים שהיינו רוצים זה לקבל איזשהו סוג של דין וחשבון. מישהו שהדמות, זה הרישיון שסרט יכול, שיצירה בדיונית יכולה לתת לנו מה ש... שוב, אני לוקח את זה... מה שאירול מוריס לא הצליח להשיג, לא ממקנמרה ולא מרמספלד בקולנוע התעודי שלו, הוא רצה שהם יגידו, אוקיי, אתה צודק, חטאנו, פשענו, לא הבנו מה אנחנו עושים, נקלענו לסיטואציה ועשרות אלפי חיילים נהרגו בגללנו, וזה לא מגיע. אין את הקתרזיס הזה בסרטים שלו. לכן אנחנו עושים סרטים תעודים, או סרטים עלילתיים, כדי אפילו להמציא את הדבר הזה, כדי שיבוא, תבוא הדמות. אז אני מסכים איתך שהקודה הזאת בסוף, הרגע הזה בסוף, שבו הוא פונה לקהל ואומר, מה אתם רוצים ממני? זה אתם. אתם הבאתם אותי לפה, שזה לגמרי פנייה לקהל של טראמפ. כאילו, מה אתם רוצים מטראמפ? טראמפ שם כי אתם דאגתם שהוא יהיה שם. אבל זה לא הספיק לי. זה לא הספיק לי. כי בסוף הדבר קיבלתי איזשהו סוג של כרוניקה של בן אדם, והכרוניקה, וזה גם דבר שתזכל אותי, לא הייתה מסופרת מספיק טוב. ומה שאתה התלהבת ממנו עם העורך, העולם האסוציאטיבי, לי דפק את הסרט. דפק את הסרט, העריכה האסוציאטיבית, כי היא לא הייתה אסוציאטיבית של דיק צ'ייני. אם הייתי מבין שאני רואה איזשהו סוג של הלך רוח, הלך, איך, מה קורה בתוך מחשבתו של דיק צ'ייני, ואיך זה קופץ בין רעיונות, אז הייתי אומר, אוקיי, זה מעניין, זה איזשהו סוג של ניסון לפיצוח. אבל לא, זה אסוציאציה של אדם מקיי. ואז החשש שלי זה שהוא פשוט לא יודע להחזיק מחשבה סדורה בראשו. הוא מישהו שמגיע, כן, הוא אחד מהבעלים של Funny or Die, מישהו שבא מעולם של וידאו ויראליים, והוא חושב בסאונד בייט של 3 דקות. אז ברמת המערכונים, יש שם מערכונים נהדרים, יש שם כמה קטעים ממש מוצלחים, שמאוד מאוד צחקתי מהם, וחשבתי שהם מבריקים, כן, וויג פינסס וכן הלאה. והסרט, זה לא ספוילר, זה משהו שאני אומר, דווקא משהו שאני חושב שאם הייתי שומע את זה, הייתי רוצה לראות, ללכת לראות את זה בסרט, אז דווקא אני אומר את זה לזכותו. באמצע הסרט עולה הרולר עם הקרדיטים של הסרט, וכאילו הסרט נגמר, אבל הוא בעצם לא נגמר. אז שזה הברקה נהדרת, זה נורא נורא יפה. אבל בסופו של דבר הרגשתי שכאילו שאדם מקיי נותן לי, מרים לי כל הזמן הנחתות וויצים וגגים וזה, אבל לא נותן לי איזשהו סוג של תובנה. ופה, ועם זה אני אסיים את הנאום שלי, המקום שבו חשבתי, איפה ראיתי סרט שעושה משהו דומה, אבל שהימם אותי, ברמה הזאת שעושה מונטאז' אסוציאטיבי, ממש כלים של פרופגנדה, כי הסרט הזה בנוי כמו סרט פרופגנדה. האם הוא בעד צ'ייני או נגד צ'ייני, אפשר להתווכח על זה, אבל הוא באמת בנוי כמו סרט תעמולה, ופעם אחרונה שהרגשתי בסרט כזה, אבל סרט שנרתעתי ממנו אידיאולוגית, אבל אני מעריץ אותו קולנועית, זה JFK של אוליבר סטון. ולאורך כל הסרט חשבתי על אוליבר סטון, ואמרתי, וואו, אדם מקיי הוא כאילו, הוא היה בדחן, כן, וויל פרל אפילו חתום כאקזקיוטיב פרודוסר פה, היה יד ימינו של וויל פרל כל השנים האלה, אני חושב שאנקרמן וטלדגה נייטס, יצירות מופת, באמת, מסיעי הקומדיה של המילניום הנוכחי, והוא נהיה אוליבר סטון, והוא נהיה אוליבר סטון יותר עדוד מאוליבר סטון עצמו, לדעתי, כי אני ראיתי שהוא מאמץ את כל הטקטיקות של אוליבר סטון, וזה לא מהמם אותי. זה לא שאני אומר, אוקיי, אני לא הולך עם זה או זה, אני לא, זה אלא, כי JFK זה חוויה מכוננת בחיים שלי כצופה קולנוע, מתוך זה שאני מבין שעושים עליי מניפולציה עצומה, ושמוכרים לי כנראה שקרים, מה לא, אבל כל הגוף שלי השתתף בחוויה הזאת. כשזה מגיע לווייס, הרגשתי שאני נמצא פשוט מערכון, נורא נורא ארוך.
אוקיי, אז אני אגיד שני דברים. קודם כל לגבי המבנה, דיברנו על זה, המבנה הכללי שאותי הסיר, אני כן אמרת אסוציאטיביה של אדם מקיי, אני בסדר גמור עם זה, כלומר, אני כאן הנה מכניס קצת מהמקצוע השני שלי, כעורך חדשות חוץ בעיתון יומי, שמה שנקרא, התחלתי את התפקיד בשל היא ימי בוש צ'ייני, אז כל הסיפורי פליימגייט וכדומה עדיין היו בכותרות והכל, ואני מאוד אהבתי את זה. כלומר,
רגע, אז אני קופץ לך פה, הנה, ולרי פליים.
כן.
אותי זה הכעיס נורא, הקטע הזה שאומרים, שפתאום עושים name dropping לוולרי פליים, לסצנה אחת, ברמה כזאת של כאילו, שלא יבוא העיתונאי ויגיד, למה אם מדברים דיק צ'ייני לא אומרים זה, אז יש לי איזה צ'קליסט.
זו דוגמה מצוינת, כי אני לא חשבתי שזה name dropping, כלומר, זו דוגמה טובה, שאלת אותי על, אני חושב שהוא משתמש יפה מאוד ברגעים קטנים, שאכן דשו בהם בחדשות וכדומה, כדי לעשות אפיוני דמות קטנים ו ויפים לדיק צ'ייני. נניח הקטע הזה שבו הוא אומר, this motherfucker Joe Wilson leak it, אתה רואה איך הוא מקבל החלטות. עוד רגע נורא יפה היה שוב, וזה היה שערוריה בתחילת ימי כהונת בוש, מיד אחרי 11 בספטמבר, החטיפה של השייך העיוור מאיטליה, ששוב, מין פרשה משפטית מאוד מאוד סבוכה. אני מאוד אהבתי את הסצנה הזו, שהיא כאילו סצנה לא חשובה, אבל היא מראה איך הוא לוקח פעולות ממש על קרואסון בבית הלבן וכדומה, מקבל החלטה שהיא ממש החלטת גת, אבל היא לכאורה מאוד מנומקת, שהוא אומר, אני טוען שאני אוכל בריא, אוכל קרואסון, עצרו את הבן אדם הזה. ואלה רגעים מאוד מדויקים, גם במשחק של בייל, אני חייב להגיד שאנחנו טיפה נוטים לרדת עליו לפעמים, וגם לכאורה זה משחק מאוד אקסטרה.
אבל אני חושב שהוא מדהים פה.
הוא מצליח לפתע נורא להכניס אותי להלך הרוח של הדמות הזו, דמות שמקבלת החלטות הרבה פעמים מונגת פילינג, אבל יש איזה שהן הנמקות מאוד גדולות, ואחר כך אתה גם רואה אפילו את אותה הבעת פנים, לכאורה ברגע הכי יפה של הדמות הזו, וזה הרגע כמובן שהוא מקבל החלטה לא להתנתק מהבת שלו, כמובן זה הרגע ה-saving grace שלו, שהרגע שהוא מחליט לא להתנתק מהבת שלו, כשהיא עומדה שהיא לסבית, וכאילו הוא מקבל לרגע באותו רגע איזה החלטה מהגת גם, והוא מתחיל לחבק אותה, לכאורה באותה מהירות שבה הוא החליט דבר אחר. אז אני לצורך העניין אומר, אם יום אחד, סליחה שאני מכניס פוליטיקה ישראלית, יעשו ביוגרפיה על ביבי, כן? ועל כל ה-30 שנים שהוא נמצא איתנו בפוליטיקה, מהקלטת הלוהטת, ואפילו לפני, וההופעות שלו באום, ועד ימינו אנו, וכמובן יצריך לדחוס פנימה מיליון דברים, בין הם נפטר מבוגי על אלו רזריה, והערבים נוערים לקלפיות והכל, היכולת לפתע לקפוץ מנושא לנושא, ומהסוציאציה אצלי מאוד, מאוד עבד. אני כן רוצה להגיד גם עוד משהו ספציפית לגבי, אתה אומר לגבי גאולה, אני לא הרגש שאני צריך את הגאולה הזו, בטח לא בעת הנוכחית, זה נכון, זה סרט, על מכונת הכסף אמרתי שזה סרט אג'יט פרופ, כמו מה שג'י גברטוב היה עושה, כלומר באמת נכון. סרט קריאה לפעולה, שמראה, אני לא הרגשתי שאני צריך את הקתרזיס, הקתרזיס באמת הגיע לי באותה סצנה שהוא פונה, ולגבי הדמות עצמה, אז לי האסוציאציה המיידית, ושוב, היא כמובן לא האסוציאציה שאיתה מקי עבד, כי הסרט מן הסתם היה, הוא עבד עליו תוך כדי, אבל אני חשבתי כל הזמן על טאנוס, הם אפילו דומים דיק צ'יין, כלומר, אגב, גם היחסים עם הבת, כן? כלומר, זה רשע שהוא רשע, או כלומר, זה סרט שבו אתה נדרש להזדהות עם נבל, ואתה מוצא את עצמו לפתע, אתה מוצא את עצמך לפתע כן מבין, או לפחות במקרה שלי, כן מבין את ההיגיון המעוות שמוביל אותו. כלומר, הוא לא עושה את זה, אני לא הרגשתי שהוא נשאר סתום לחלוטין, והוא נשאר מרוחק לחלוטין, לא, אני הרגשתי שאני כן הבנתי את האינטואיציות הבסיסיות שמובילות את הדמות הזו, לעשות את כל אחד מהדברים שהוא עושה, מההחלטה להתחבר לרמספלד בהתחלה, שזה כאילו אתה פעם אחת רואה שהוא אומר, אני דמוקרט רפובליקני, אני אהיה רפובליקני, זו החלטה אינטואיטיבית להתחבר לפוליטיקאי שיכול לקדם אותו קדימה, ועד ההחלטות שהוא עושה ב-11 בספטמבר, ולגבי שוב, ה-attention span של מקיי, הוא כן מאוד התאים לסרט הזה, לגבי השוואה עם אוליבר סטון, אני לא אומר שאני לא מסכים עם זה, גם עבורי JFK היה חוויה מכוננת, אני זוכר, התלהבתי. חייב להגיד שמה שבעיניי גם עושה את מקיי למקיי ולא לאוליבר סטון, זה איזה חוש הומור נהדר. כלומר, אני זוכר את כשראיתי את JFK, הייתי כנראה, הייתי בן 10 או 11, ואני זוכר שראיתי אותו, ואז ראיתי אותו שוב אחרי רצח רבין, אז כמובן, ואני בתוך JFK, בתוך כל המיליון הפרטים שיש עליך במשך 3 שעות האלה, אני זוכר שיש מין צנע כזו שעבורי אפילו כילד בן 12 הייתה מביכה שקווין קוסנר לוקח את הילדים שלו וממש עושה להם שיעור היסטוריה ואזרחות ואומר, וזו הסיבה שהחוקה האמריקאית חשובה, ויש את המוזיקה של ג'ון ויליאמס, נורא יפה, מתקתקת ברקע, ואז אמרתי, ואז מה שנקרא זה הרבה יותר בולט החוצה אצל מקיי, לפחות, ואולי נדבר על זה בהמשך לגבי יוצר אחר, אבל אין תחושה, לי לא הייתה תחושה של מטיפנות בסרט הזה, שזה מאוד קשה, כלומר, כשאתה עושה סרט, שאתה אומר, אני דמוקרט, אני חושב כמו דמוקרטי, אני חושב כמו דמוקרטי מהמחנה של ברני סנדרס, על הדמות הכי שנועה אצל הרפובליקנים, ולא רק אותו אני מרשיע, אלא אני מרשיע את כל הצמרת הרפובליקנים, ומראה אותם כן, וזה מה שאני מאמין בו בכל ליבי, ועדיין אתה לא יוצא מטיפני, אני חושב שיש איזושהי מידה של גדולה. ולכן, אני מודה, הסרט הזה, הוא מסעיר אותי. להגיד זה, שאני לא אשמח שמקי יחזור לעשות סרטים גם כמו טלגדה נייטס, גם זה לא נכון, אבל הוא כן במאי, אני חושב שהוא אחד הבמאים, כמה שזה נשמע לא מתאים, אחד הבמאים החשובים שצומחים לנגד עינינו בקולנוע האמריקאי, ואני שמח זה דווקא מקרה שהאקדמיה יודעת לזהות את זה די מהר, אז תודה לברד פיט שהאמין בו, כי למעשה זה גם פרויקט שברד פיט מקדם דרך פלן בי. זהו.
כן, והוא כבר זכה באוסקר על כתסריטאי בסרט הקודם שלו בגשורת, במכונת הכסף. אז אני כן חשבתי שהסרט מטיפני. אני חשבתי שאני רואה סרט שהוא בעצם מאמר מערכת בעיתון, שבעצם אומר לי מה לחשוב ומה להרגיש, במקום לתת לי את החוויה.
יותר סדרת טוויטים זוהמת.
אבל לא, ממש כזה, מין סוג של מאמר מערכת, אבל לא בניו יורק טיימס, לא משהו שהוא כאילו, שהוא נכתב בשיקול הדעת וכל זה, אלא באמת רנט, כזה, משהו כזה שהוא מהבטן כזה. אז כן הרגשתי שכאילו, שבאמת הוא יורה את כל התחמושת שיש לו וזה, והוא נורא רוצה להגיד משהו שהוא מסר מהבחינה הזאת. הסרט הרתיע אותי כמו שלא מעט סרטים פוליטיים בקולנוע הישראלי הרתיעו אותי בשנות ה-80, שהרגשתי שהמסר הפוליטי הוא זה שנושא אותם ולא העשייה הקולנועית. עכשיו שוב, הוא משוכלל מאוד כבמה, יש פה הברקות, ואני חושב וכל מה שאתה אומר, הדבר שאני הכי מסכים איתו זה שמה שמציל אותו, ולכן אני לא לגמרי מבטל את הסרט הזה, ואני חושב שאם שואלים אותי אם לראות, אז אני אומר לראות, החוש הומור, יש חוש הומור, ובאמת בסופו של דבר זו סאטירה פוליטית, זה לא ביוגרפיה פוליטית, זה לא ניקסון של אוליבר סטון, זה לא, זה יש את המימד השייקספירי בתוך זה, אבל כן זה משהו, ואז, אם אתה אומר, אם יעשו ביוגרפיה של ביבי, אז הכי, מבחינתי הכי קרוב לזה, זה אם מולי סגב יעשה ביוגרפיה של ביבי. זה הקונטקסט
הישראלי. אני לא יכול לחכות, אבל כן. אני יותר חושב טליה לוי, אבל אם כבר אנחנו מלהקים במים.
לא, כי זה, אני חושב שזה בתוך, זה הקונטקסט של זה. האיש שעשה את אנקרמן עושה ביוגרפיה של דיק צ'ייני, אז האיש שעושה את ארץ נהדרת יעשה ביוגרפיה של ביבי, עם אסין כהן בתפקיד הראשי, או בתפקיד ליברמן, לא יודע. אבל כאילו, ככה אני הרגשתי, ואני חושב שזה צריך להיות יותר טוב, יותר מזה. אני מאוד אשמח אם מולי סגב יעשה סאטירה פוליטית, אבל בתור ביוגרפיה שאמורה להיות דפיניטיבית, נדמה לי, כי יש לו גם את הנפח הזה, זה שעתיים ורבע, זה לא שעה וחצי, זה לא סרט. בקיצור, אני חושב שהסרט הזה הוא ברדק, הוא ברדק שיש בו רגעים של חסד, הוא ברדק שזורקים שם דברים באוויר, אפרופו זורקים באוויר, היריעה בפרצוף של כל מיני דברים כאלה, כל מיני דברים שכאילו שנדמה שהוא פשוט עבר וראה מה הווידאוים הכי ויראליים בטוק שואוז שבהם השם של דיק צ'ייני, והזכרת את הבמאי שאמרתי שנדבר עליו בהמשך, אז אני חושב שאני רוצה להכניס את שמו עכשיו, וזה מייקל מור. למה מייקל מור? כי מאיפה אנחנו מכירים את הסיפור הזה על דיק צ'ייני והלי ברטון וכל העולם הזה? אנחנו מכירים את זה מפרנהייט 9/11. אחד הטקסטים הקולנועיים הכי מרשיעים של דיק צ'ייני בקולנוע כבר נמצא, וזה זכה בדקל הזהב, הפך לסרט התעודי המצליח בכל הזמנים.
הראשון שהגיע לשובר, לתערות של ועדת הבוקס אופיס השבועית אי פעם לדעתי, והיחיד.
הראשון שעבר את המאה מיליון, אני לא יודע, אני תוהה האם וייס הגיע למספרים של פרנהייט 9/11. כלומר, הסיפור הזה, כתב ההרשעה של דיק צ'ייני בתור המאסטר מיינד, בתור באמת הדוקטור סטרנג'לב של מלחמת עיראק השנייה, נמצא בפרנהייט 9/11 של מייקל מור. עכשיו, מייקל מור הוא רחוק מלהיות בן אדם יוצר הקולנוע הכי מעודן שיש. אבל אני חושב שהוא מצא את כלי הביטוי שלו, שנכון לו. ואם אדם מקיי היה עושה סרט תעודי, באמת איזשהו סוג של סרט מאמר או סרט דעה תעודי בסגנון מייקל מור, הייתי מעריך את הסרט הזה יותר בתור סרט פרופגנדה, מאשר סרט שאמור לגרום לי עם שחקנים ותסריט וזה, לעבור איזשהו סוג של מהלך סדור שהוא רגשי, וצר לי, אני מצפה כן ללכת עם דמות מההתחלה עד הסוף. אז אני חושב שהסרט הזה אפילו פחות, כלומר, הוא פחות טוב מסרט של מייקל מור.
אז אני רק אגיד דבר אחרון לגבי, לפני שאופנים למייקל מור, אז בהקשר של הסרט וזה, אני גם אשמח ללמוד לראות את הביוגרף של ביבי על ידי מולי סגב, אני לא חושב שהמילה מערכון נכונה פה, ואני מבין מה שאתה אומר, שבתוך הסרט יש בהחלט מערכונים, ויש רגעים יותר טובים, פחות טובים, אני מסכים שהעניין של העירייה בפרצוף היה אפשר להוריד אותו, אבל אגב, זה נכון כמעט לגבי כל סרט היסטורי, יש איזה רגע, סתם, אני נזכר עכשיו אסוציאציה שלי, שבמינכן של ספילברג לפתע רואים את אהוד ברק, וזה לא חוזר, ובפעולה ולבנון, וזה סתם כדי היה להגיד אהוד ברק. אני לא חושב שנכון לתאר את זה כמערכון, מהסיבות שכבר מניתי, ואני כן חושב שיש פה בניית דמות מאוד 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 חכמה, ומהלך קולנועי מאוד חכם. ואני גם אגיד משהו עוד לגבי הגנת מקי, זה שהוא כבר מזמן לא פאני אור די, כלומר הוא גם טלגדה נייט וגם אחים חורגים, שזה היה כנראה המאסטרפיס שלו, היו כמה שזה נשבע בחינות עמוקות מאוד של האידיוטיזם האמריקאי בעת הנוכחית. אני זוכר שאחים חורגים נפתח עם ציטוט כאילו של ג'ורג' דאבליו בוש, כלומר הוא חוזר, אני כנראה אדם מקי התקופה ההיסטורית שתמיד מסעירה אותו ביותר, זה 8 שנות נשיאות בוש, כלומר איכשהו הסרטים שלו תמיד חוזרים לשם, גם טלגדה נייט זה במידה רבה מחשבה על ימי נשיאות בוש, ואני כן חושב שיש בסרטים האלה העמקה, כלומר כמה שזה זה, זה נשמע קאונטר אינטואיטיבי, ובסרט הזה אני מסכים, הוא נכנס למלכודות, כי באמת, כמו שאמרתי, זה במאי סופר ליברלי, שלא מתכוון להסתיר את העובדה של ליברלי, עושה סרט על הדמות הסנועה ביותר, ולכן הוא כן נכנס למלכודות, לא מכולנו יוצא, אבל כן יש כאן קולנוע, שבעיניי הוא מעבר לרמת המערכון, אבל כנראה שלא נסכים על הדבר הזה.
נכון. טוב, אז זה וייס, סגן הנשיא, יצא בסוף השבוע האחרון, אני חושב שבסופו של דבר שנינו אומרים, תראו, אתה אומר בטון יותר מתלהב, אני אומר, מצידי אתם יכולים לחכות לטלוויזיה או משהו כזה, אבל סרט שכדאי לראות, כי הוא, א', הוא עשוי נורא, השחקנים נפלאים, כולל קריסטיאן בייל, שאני חושב שאתה צודק, הוא לא הבין את התפקיד שלו.
אפילו טיילר פרי נהדר שם, בשתי צנות.
טיילר פרי נהדר שם, ממש טוב.
שחקן מעולה באופן כללי.
ממש טוב, נכון. והכי אהבתי את סטיב קרל בתור דונלד רמספלד, ונורא הייתי רוצה לראות סרט של סטיב קרל על דונלד רמספלד, כי חושב שהוא פיצח את רמספלד נורא טוב, כלומר, שוב, רמספלד גם נחשב לאחד הסטנים הגדולים בהיסטוריה של, 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 של שתי המלחמות, גם של, גם של, גם של וייטנאם וגם של, של עיראק, ושל, של כל הבושים ש, שנמצאים שם. אז, וכל הזמן, לאורך כל הסרט, הרגשתי שזה לא סטיב קרל, אלא שזה באמת דונלד רמספלד יושב שם ואומר, "איזה מזל שהם נתפלים אליו ולא אליי." ויש פשוט, הקלה נורא גדולה על פניו של סטיב קרל מגלה עם דונלד רמספלד, עד כדי שעשוע, מזה שכאילו שבאותה מידה אפשר לספר את הסיפור של דונלד רמספלד בתור שר הביטחון, זה בתור הרוברט מקנמרה של, 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 של מלחמת עיראק. ולא, וכאילו, ובאמת צ'ייני חוטף את כל הזה, אז סטיב קרל בתור דונלד רמספלד נהדר.
מה חשבת על סם רוקוול?
נפלא. שוב, אני חושב, נורא אהבתי את כל השחקנים, אימי אדם, סם רוקוול, הם נורא, גם נראה נורא שהם נורא נהנו, והם עשו את זה נורא, ואני חושב שהם באמת הם נהנו, ככה נרגשתי שהם נהנו, כמו שאסי כהן נהנה לגלם את ליברמן.
אני הייתה לי רק תהייה אחת, וזה אולי רק לעשות בוויכוח, וויל פרל הוא אחד המפיקים של הסרט, כן? הוא המשר של זכויות וזה, והוא כמובן ידוע ב-SNL בתור החקיין מספר אחת של הנשיא בוש. אז כמובן, למה וויל פרל לא מגלם את בוש בסרט הזה? והאם זו האמירה, אז האם זה אקט של הצטנעות שוויל פרל אומר, עם כל הכבוד, אני בסרט, כי זה סרט קומי בסוף, למה הוא לא זה? או לא להסיח את דעת הצופים, ואני, אגב הוויכוח מערכון או לא, אני חושב שזה גם הייתה דרכו של מקי לבוא ולהגיד, לא, זה לא מערכון ארוך של SNL. כאילו, ברור שאם הוא היה שם את וויל פרל בתור בוש, ויכול להיות שהוא היה יכול לקחת טייק קצת יותר דרמטי שלו, אז היינו אומרים, הנה, זה, ברור שזה מערכון, הנה, הוא בא ועושה הרחבה של התפקיד, והנה, זה מה, סם רוקוול נותן לזה צבע בכל זאת קצת אחר. כלומר, הוא לא סתם המטומטם, אלא הוא באמת האיש שרוצה להרשים את אבא, שגם זה סיפור טרגי קטן שנמצא בתוך הסרט הזה.
נכון, כל מיני זה משנה שם מצוינות. אני חושב ראיתי או קראתי רעיון עם אדם, כי הוא דיבר על זה מפורשות, שהוא בחר את סם רוקוול כדי לברוח מהזיכרון של וויל פרל בתור בוש, ועוד דבר שלמדתי מהרעיון הזה, שהניתוח לב פתוח שיש שם בסוף, זה שלו, הוא. הוא חטף את כיף לב מיד בתום הצילומים, לפני תחילת העריכה. עריכה, סרט שהיה צריך להיות מוכן הרבה קודם, אבל לא היה לו את כיף לב, אז הניתוח שרואים שם, יש השתלה, השתלת הלב של, אז הוא לא עבר השתלת לב, הוא עבר ניתוח לב פתוח, אז הוא צילמו את זה, וזה הלב שלו שרואים שם על שולחן הניתוחים של אדם מקיי. אז הלב שלו נמצא בסרט.
הלב האפל.
הלב זה. אז זהו, אז זה וייס, ואני חושב שקורה משהו באמריקה, גם מבחינת הקולנוע, גם מבחינת התודעה, מבחינת האומנים, ושמתי לב לזה, משהו שגרם לי שוב לשים לב לזה אתמול, הקילרס, להקה שאני נורא אוהב, הוציאו שיר חדש, שהוא לגמרי, לגמרי, הם נכנסו לתפקיד, לגמרי לתפקיד U2 של שנות ה-2010, המנון לחופש, המנון לאמריקה, עם הבורדר, עם החומה, עם כל זה, ועם כל הדבר הזה של פליטים, ממש שיר שקורא לאמריקה להתאפס עם כל הדבר הזה שקורה בעולם, וזה נקרא Land of the Free, כן? זה אחד מהמילים מההמנון האמריקאי, ומה שעוד יותר מעניין זה שמי שביים את הקליפ שמלווה את השיר זה ספייק לי, שבעוד שבוע יהיה מועמד לאוסקר, ספייק לי על שחור הלבן, אז הנה ספייק לי משתף פעולה עם הקילרס, ניסיתי לחשוב שספייק לי מערבבים את האותיות, זה יוצא קילרס, לא? נדמה לי, לא, יש שם פי מיותרת. אז שיר חדש של הקילרס ממש יצא אתמול, ואם תחפשו את הקליפ שלו, אז קליפ דוקומנטרי של ספייק לי, Land of the Free.
From across my face, it's just the old man and me, washing his truck at the Sinclair station, in the land of the free. His mother, Adeline's family, came on a ship, cut coal and planted a seed. Down in them drift mines of Pennsylvania, in the land of the free.
Land of the free,
land in the of land the of the free.
Land of the free, land of the free, land of the free, land of the free, in the land of the free.
When with guns.
I'm standing right here.
People who
קילרס, Land of the Free, ארץ החופש, החופשים, החופש. יש לנו עוד סרט אחד לדבר עליו עד סוף התוכנית, ויש לנו מקבץ מאוד גדול של סרטים שרצינו לדבר עליו. בהתחלה רציתי לדבר על, שנדבר על Fahrenheit 11-9 של מייקל מור, שזה משתלב נורא יפה בווייס, אבל זה סרט כאילו שאתה ואני ראינו, והוא עוד לא זמין לגמרי לקהל, אז אני מציע...
ואני אספיילר זה אותו סרט. ואני אספיילר, זה אותו סרט כמו כל הסרטים שהוא עשה, אז ראיתם?
זה נכון, אבל דיאט הוא יותר טוב, אבל הנה, בזה סיכמנו את הדיון עליו. אבל בוא נדבר על סרט תעודי אחר, שיוצא בסוף השבוע הקרוב, שזה יפה, כי לא יוצאים הרבה סרטי תעודה בהפצה רחבה לבתי הקולנוע, והוא ממש יוצא הפצה מאוד מאוד רחבה, איזה קרוב ל-20 בתי קולנוע בארץ, לדעתי בצדק. אני חושב שסרט שאנשים יתמוגגו ממנו, שנקרא שלושה זרים זהים. אני דיברתי עליו פה לפני, אני חושב שזה הפסטיבל חיפה, אני לא זוכר אם דוק אביב, פסטיבל חיפה, אחד מהפסטיבלים שבהם הוא הוקרן בישראל בפעם הראשונה, אז אני ראיתי אותו בפעם הראשונה. הוא העיף לי את המוח, באמת, זה אחד הסרטים שהכי אהבתי השנה, ודיברתי עליו כמה פעמים, כולל בסיכום השנה שהיו פה אבנר שביט ונעמה רק, ואמרתי שמבחינתי, זה מה שאני מחפש בקולנוע, את החוויה הזאת של השמחה והעצב והוואו והפעימות הלב, אני לא יודע לאן זה הולך, הסרט הזה היה בשבילי the full package, מה זה התלהבתי ממנו, במשאל סוף השנה של אינדי ווייר, שבו נתבקשנו מבקרי הקולנוע לבחור את הסרטים הכי טובים שיצאו ב-2018, ואז לא היה חוטים נסתרים שהוא סרט השנה שלי, אבל סרט שבאמריקה הוא סרט של 2017, אז בחרתי בסרט הזה, כסרט השנה שלי מבין הסרטים שראיתי בתוצרת 2018. ואתה נותרת אדיש.
כן, איך יכולתי? לא, זהו, אני גם עכשיו מרגיש שכאילו אני צריך לתת מתקפה על סרט שמישהו מאוד אוהב, אז זה עוד יותר גרוע, כי זה... אתה לא, אני לא אוהב, כמו שאני לא אוהב שלא יודע, שאנשים יורדים על סרטים של ספילברג, שאני מאוד אוהב, אני שחקן מספר אחת, מישהו עושה דיסינג לסרט שאני מאוד אוהב, אבל אני אנסה כן לתת כאן איזושהי הערכה... קצת יותר במילים, 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 במילים יותר עדינות, או עדינות אליי לפחות. טוב, קודם כל, בסדר, עניין סובייקטיבי זה מה שנקרא, don't believe the hype, מה שנקרא, במובן הזה שנכנסתי לסרט עם כל מה שידעתי עליו, לא ידעתי עליו, וכל מה ששמעתי עליו לפני, ויצאתי ממנו אחרי, לא סרט כזה ארוך, הוא בערך שעה ו-85 דקות לדעתי, ויצאתי במין תחושה של מה זהו. ועכשיו אני אנסה טיפה לנתח יותר לעומק ולהגיד, יש לי הערכה גדולה לסרטים דוקומנטריים שמנסים להכניס, וזה יותר ויותר פופולרי בימינו, אגב הג'ינקס וכדומה, תבניות של מותחן לתוך קולנוע דוקומנטרי, שזה בעיני, בתור בן אדם שאין לי בעיה להגיד, מעדיף פיצ'רים עלילתיים, זה, אני הבן אדם שבדיוק זה מדבר אליו, כי זה מאוד מנגיש לי קולנוע דוקומנטרי, שהוא לא לרוב הבחירה הראשונה שלי, ובאמת הג'ינקס, הרעיון הזה שיש איזושהי תעלומה שאתה פותר, או הארכיטיפ של זה, זה ה-thin blue line של ארול מוריס, אז הרעיון הזה שאתה נכנס, וזה דווקא קולנוע מאוד אקספרסיבי, ואני מאוד אוהב את זה, כלומר, אני חושב שאפשר לעשות, באמת עשו יצירות מופת מהתחום הזה, אם כבר דיברתי. ואז לגבי, ואז מגיע שלושה זרים מושלמים, ואני אפתח ואגיד, הוא באמת מציג סיפור מדהים, כלומר, הבעיה היא לא הסיפור, כלומר, הסיפור הבסיסי שמוצג שהגיעו, שהוא לא סיפור שהכרתי, כלומר, אני אתן את זה בשורה בלי הספוילר, שזה באמת שלושה אחים מאזור, שלושה אחים יהודים, לא שלושה אחים, שלושה נערים מאזור ניו יורק שבגיל הקולג' אי שם בשנות ה-80 גילו שהם למעשה שלישייה, כלומר שלושה תאומים זהים, וניסו להבין מה וכמובן ולמה הם הופרדו בלידתם, והתשובות מתגלות במהלך הסרט. ואני חשבתי שהאופן שבו הסרט הזה עושה את זה הוא זה אופן מאוד כמעט פרימיטיבי, ואני אתן רק מה שנקרא תצפית, מה שנקרא למשהו שקורה לקראת סוף הסרט, בלי לספיילר. יש משהו שאני קורא לו, לא יודע אם מישהו אחר בעולם קורא לו, אני קורא לזה עריכת ג'ון אוטמן, על שם האורך והמלחין של החשוד המיידי, וזה כמובן אותו רגע מופתי בסוף החשוד המיידי, שהוא בית ספר לקולנוע, שבו באמת אנחנו מגלים שקווין ספייסי הוא קייזר סוזה, וזה פשוט רגע ממש ללקק את האצבעות, כלומר איך כל מיני משפטים שנאמרו במהלך הסרט עולים בפסקול, ולפתע אתה מבין שכשדיברו על האור קפט, והם דיברו על קובייאשי והכל, לפתע אתה מבין, וזה ערוך בצורה נפלאה ובצורה אופראית, וזה לא מפתיע אותי שזה אחד הסרטים הבודדים שאני מכיר, שהעורך הוא גם מלחין הפסקול, כלומר יש כאן ממש מחשבה מוזיקלית איך לעלות, ויש רגע כזה בסוף שלושה זרים זהים, שכאילו פרטים שחשבת שלא לא, לא, חשובים לעלילה, צפים שוב, ולפתע אתה רואה, אמור לראות את כל הסרט מפרספקטיבה אחרת, ולהבין משהו שלא הבנת, ובעיניי זה עשוי בצורה נורא ראשונית ולא מספקת ומאוד, וזה בדיוק הקו הדק בין להעלות שוב את כל הסיפור מההתחלה לבין להכיל את הצופה בכפית. כלומר, הרגשתי שהוא מנסה למכור לי איזשהו טוויסט שאני אמור להידהם ממנו ושנשמתי תעתק, ולא רק שנשמתי לא נעתקה, אלא שאני מצאתי את עצמי נוחר קצת בבוז, בבוז הנורא שלי. לי הרגע הזה לא עבד. אני מודה, ראיתי את הסרט בהקרנה בפסטיבל חיפה, לקהל מסביבי הוא כן עבד, ואני רק אגיד מילה אחרונה, שאם כבר מדברים על הסיפור, ודיברנו לגבי וייס על הסיפוק שבאיזשהו סיפור ובקתרזיס, אז אני רק אגיד, התעלומה הבלשית, אני לא רוצה להגיד, אבל לא, לא הרגשתי השלמה בסוף סרט, כלומר, לא, התשובות שניסו לחפש, לא מצאו אותם, מצאו כל מיני רמזים לתשובות, לגבי השאלה למה בעצם חיברו בין אותם שלושת התאומים, וניסו למצוא תשובה, והתשובות שהן מגיעות אליהם, זה מרגיש קצת כמו תוכנית דוקומנטרית כזו בעובדה, או שבאחת התוכניות הפחות טובות, שלא הגיעו לתשובה שאליה רצו להגיע, ואולי באיזשהו שלב נגמר הכסף, ומישהו אחר יעשה פעם תוכנית פולו. אז זהו, זה עמדת, אני יודע שזה עמדת קטגור, ושאני, זה אחד המקרים הלא כל כך נדירים, שאני לא בסינק עם העולם, כי אנשים חשבו שזה אכן סיפור מדהים, ושיש כאן, ואני מודה, גם לא ראיתי חדשנות בסרט, וגם בסוף נותרתי עם חצית אהבתי בידי לגבי הסיפור הניוזי שמוצג בסרט. כלומר, אין...
אז אני אהיה ננסי פלוזי ואני אתן לך את הריבטל שלי, מאוד בקצרה, כי אנחנו עוד נועם רותם וליאון פלדמן כבר מחכים להגיע לחלק שלהם, אבל יש לנו עוד כמה דקות, אבל במהרה, קודם כל אני חושב שהסרט הזה, מבחינתי הוא בית ספר לתסריטאות, אני ממליץ לכל מי שמתעניין בבנייה דרמטית בתסריטאות הלכת לו הזה, כי הוא בנוי נורא נורא יפה. אני מסכים איתך לגבי הסוף דרך אגב, אני חושב שהסוף תסכל אותי, אבל בשלב שבו כבר הגעתי לשלב התסכול של המסקנה שממנו כבר הייתי כל כך מרוצה ממנו, שכבר זה לא פגענו, זה ברמה של להוריד, כאילו אנחנו בין השאר צריכים להגיד, נו, כמה ניתן לטבלת המבקרים הזה, ברמה של להוריד חצי כוכב, כי זה סוף חפוז ולא לגמרי thought out וכל זה, אבל הוא הגיע אליי בשלב כזה שבו הייתי כל כך מרוצה מכל מה שהגיע לפני זה, שזה לא הפחיל לי. אבל הוא בנוי נפלא, זה סרט שמבחינתי היה יכול להיגמר אחרי 17 דקות. זה 17 דקות מהמהממות שראיתי בקולנוע, איך שהסרט מתחיל, איך שהוא מספר את הסיפור על שלושת האחים האלה שפוגשים אחד את השני ומה קורה איתם, ויש שם באמת דרייב נורא יפה ואנרגיה נורא יפה, כולל הופעת אורח של מדונה, וכולל כל תוכניות האירוח, ממש מקסים הסיפור הזה, וכשנגמר הקטע הזה, אתה אומר, אוקיי, אז מה הלאה? מבחינתי הסרט יכול להיגמר פה, ויופי של סיפור. אבל יש סיפור המשך, כי אז השאלה שנשאלת היא, אוקיי, אם גילינו אחד את השני, אז למה הפרידו? למה הפרידו בינינו? ופה מתחיל באמת הסיפור, והסיפור של למה הפרידו בינינו מחולק בסרט לשני חלקים. אחד, הבירור שהם עשו, שהסרט משחזר את הבירור שעשו אחים, ולבסוף, ופה אני מסכים איתך על זה, הבירור שיוצרי הסרט עושים, עם חומרי ארכיון שלא היו נגישים לאחים, בלי ההתערבות של ההפקה. ופה מצד אחד יש גם איזשהו גם דברים באמת שההפקה מוסיפה, אבל אני חושב שהמסקנה שזאת מגיעה אליה היא מסקנה פזיזה, היא אחת מכמה המסקנות שמוצגות, ואני חושב שזה איזשהו סוג של, אתה צריך להחליט מה המסר של הסרט, ובחור אני חושב במסר שלדעתי הוא לא המסר הנכון שלו, אבל זה ממש בחמש הדקות האחרונות של הסרט, לא מספיק בשביל לפגוע ב... בסרט כולו, וגם מספיק טריוויאלי כדי לפתוח את זה לדיון, למי שרוצה לעשות דיונים על אתיקה וכן הלאה, גם בקולנוע דוקומנטרי, אבל גם ברפואה וכן הלאה. אבל לא זה העניין של הסרט, העניין של הסרט זה באמת התהליך שהאחים האלה עוברים, של להתמודד, להתמודד עם הגילוי, להתמודד עם זה שהם נהיים מפורסמים, להתמודד עם זה שמפסיקים להיות מפורסמים. יש פה גם עניין הזה של עניין של, של סלבריטי, כן? להיות מפורסם ואז להקים מסעדה כי אתה מפורסם, ואז להתמודד עם, עם הפרסום. יש פה הרבה רבדים שהסרט נוגע בו, שהנושא הזה של שאליו החקר הזה של העשר דקות רבע שהאחרונה של הסרט, הוא בעיניי הוא החלק הטריוויאלי שבו, ולא החשוב שבו, ובאמת יש פה את העניין הזה גם של תרבות יהודית בניו יורק, וגם של ניו יורקיות, וגם איזה עולם קטן, כל כך הרבה רעיונות, פשוט המוח שלי התפוצץ כשראיתי סרט, מרוב הרעיונות שהסרט נותן בו. שלושה זרים זהים, על שלישיית אחים שפוגשים את עצמם באחד את השני בגיל 19, שזה בפני עצמו סיפור יפה, אבל זה רק התחלת הסיפור. אז הוא עולה בבתי הקולנוע בסוף השבוע הקרוב, לדעתי הוא הולך להיות שלגר. קודם כל, זה היה להתענק באמריקה, זה מעל 10 מיליון, שוב, קולנוע דוקומנטרי, אם הוא מכניס מעל מיליון דולר, זה סנסציה, זה סרט שהכניס מעל 10 מיליון דולר, שני רק לסרט על מיסטר רוג'רס, שבארץ אין
לו זה. אני אומר, מבחן פסטיבל חיפה, הוא עבר בפליינג קולורס, וזה בדיוק הקהל שלו, יהיה להיט, ושוב אני לא אסכים עם היקום.
וניצחון הגלעד מפיצה אותו, שזה העדות לזה, שהיא מבינה, היא התארחה פה, היא מבינה קהל יותר טוב מכולם. וואלה, זהו, הגענו לשעה, רציתי לשמיע שיר של גל תורן, כשפול לזה, שהוא עכשיו גונב את ההצגה בפרה אדומה, אבל לא נספיק, אנחנו בסוף התוכנית. אחרינו, ליאון פלמן מערך את נועם רוטן, תודה רבה, בנימין טובייס מידיעות אחרונות, שהגעת לריב ולהיות בצד המפסיד בשני הוויכוחים
אני רגיל
עד כאן, סינסקו ברדיו הקצה, נשתמע בשבוע הבא, יהיה לנו אורח בשבוע הבא, תהיו איתנו. רגע, ג'ינגל הוא זה.
סינמסקופ, סינמסקופ. Yeah. עם יאיר רווה.
So yeah, that's the world. That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.